חי תמיד איתי כל חי.
אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, אסתי הרשקוביץ, פסח בגד. כאן אפרת ברזל, אנחנו נוגעים בשני נושאים הבוקר. אומקה דליבה, שעה ראשונה ושעה שנייה. בשעה הראשונה אנחנו מארחים כאן באולפן את שולי, שולי דפנה. אנחנו נדבר על אזור בתוך האימהות שלנו, ילדות, נשים שילדו ילדים עם איזשהו קושי, עם איזשהו הגדרה, איזושהי הגדרה של ילד מיוחד, מה קורה להם אחר כך, כשניגשים להמשך החיים, להגדלת המשפחה, מה עוברת אימא בתוך התחושות האלה שלה. אני מקריאה קטע שכתבה שולי דפנה, שכבר יושבת כאן באולפן, שתספר תכף על הבן שלה ועל מה קרה בתוכה בלידה שאחרי, שהביאה איתה ילדה רגילה. למה יש בעולם סבל, כותבת שולי, אבל סבל אמיתי? למה? למה יש בעולם סיטואציות שהן לא באמת מתיישבות על השכל האנושי? למה? למה יש דברים שאני לא אצליח להבין לעולם מה הסיבה שהם קיימים ומלווים אותנו במסע החיים? למה? תשובה לא תהיה לי, כותבת שולי דפנה, אמא של אור ישראל, איך אגיד לעצמי שאני לא מבינה? וגם לא אצליח להבין, אבל יש לזה סיבה. ברגעים האלה של השאלות, אסכים להיות איתם, לכאוב וקצת לבכות. אני כאן בעולם הזה, עם סיבה. אלוקים בשמיים נתן לי את המסע, ולא לאף אחת אחרת. אני כאן להמשיך, למרות המכות, הניסיונות והשאלות. אני כאן בעולם הזה, ליפול, לקום, ליפול, ולקום עוד יותר חזקה ומאמינה. שולי דפנה, בואו נדבר על האזור הנשי הזה של התמודדות אחרי, עד ש... מאז שנולד ילד מיוחד. אומקה דליבה, מתחילים. בוקר טוב לשולי דפנה.
בוקר טוב לאפרת המקסימה.
מה העניינים?
ברוך השם, מצוין, תודה לשם על הכל.
תודה שהתקשרת אליי והעלית, אני מרשה לעצמי להגיד, העלית מצב של אימא, שאני לא יודעת אם מדקקים ומכנסים אותו בתוך מסגרת, אבל העלית משהו, והנה אנחנו מעלים אותו פה מאומקה דליבה, מה זה חשוב? ולכן אמרתי לך, בואי, מהר!
כן.
כי אם ננסה להכניס לתוך, אני לא יודעת למה אני מדמיינת את זה בצורת אליפסה, אבל זה יכול להיות מלבן או ריבוע, תחושה של אימא, בואי נגיד את זה ונגמור עם זה, ואחר כך נוכל לפתוח את הריזה הזאת, אימא יהודיה, שנולד לה ילד מיוחד, כשהיא לא ידעה לפני, כן ידעה לפני, תכף נדבר על זה, אבל קורה משהו לאישה, שצריך לדבר על זה, שבלידות הבאות, ובתהליך של המשך החיים אחרי שזה קרה, צריך עיבוד, צריך שימת לב מיוחדת, כי זה קרה לך.
נכון, אי אפשר להתעלם מזה.
צפה לנו.
אפילו לרגע אחד. אז באמת אני שולי, אמא לשבעה, ברוך השם, הילד השישי שלנו הוא ילד מיוחד. כשהוא נולד, לא ידענו שום דבר. הוא נולד בלידה הכי קלה שהייתה לי. והכי... אני זוכרת שהוא היה אצלי הכי הרבה זמן בחדר לידה. וזה התחיל באיזשהו שלב שהוא לא, פשוט לא אכל טוב. כל העניין של המציצה, בדיעבד אנחנו יודעים שזה חלק מהתסמונת שיש לו, אבל לא אכל בקבוק טוב. הוא נולד במשקל של 4-400, ותוך חודש הוא ירד ל-2-600. וגם את הבקבוק, הכל, באיזשהו שלב, היינו מאושפזים איתו, בגלל תת משקל, בגלל שהוא חטף וירוסים מאוד קשים. עדיין כל זה, אנחנו לא יודעים עדיין שום דבר.
זאת אומרת, את מביאה תינוק הביתה, בריא, כן. ובעצם לאט לאט, פה את כבר אימא מנוסה. מבינה שמשהו לא בסדר, אבל זה לא נשמע כאילו זה משהו מפוצץ, כאילו לא. הילד לא עולה במשקל.
ניסינו את כל סוגי המטרנות, והסימילאק, והנוטרילון, ושום דבר לא הלך.
מה, הוא לא רצה לאכול?
הוא רצה מאוד לאכול, אבל הוא פשוט לא יכל למצוץ נכון.
כאילו הרפלקס הזה של המציצה.
בדיוק. לא. זה מה שקרה. ואז גם ב... הוא היה עושה המון תנועות ידיים, שהן לא רצוניות. ובגיל חצי שנה אני אמא שאוהבת לדעת לקחת לכל מראש, אם משהו לא בסדר, לקחתי אותה לפיזיותרפיסטית. והיא הייתה מאוד 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 ותיקה, והיא אמרה לי, שולי, אני לא מטפלת בילד שלך. אמרתי לה, למה? היא אמרת לי, משהו לא בסדר. אבל אני לא יכולה להגיד לך, אני לא מאבחנת, אני פשוט מהירה את תשומת לבך. אמרתי, את מסכימה לי להסריט אותו? אמרתי לה, כן. היא הסריטה אותו, תוך 5 דקות זה הגיע לנירולוג, והיא סידרה לי תור לתוך שבועיים, ובאמת משם, איך אמרתי לרופא, ממך יצאנו לדרך חדשה. כי כשישבנו אצלו, אז באמת הוא יבחן אותו, היינו אצלו כמעט שעתיים, והוא ראה ובדק, והוא שלח אותי עם רשימת מקולת.
של בדיקות לעשות?
של בדיקות. ממש הייתה גדולה, ופשוט ישבתי על הטלפון, ואז גיליתי שלחכות לכל התורים האלה, זה לפחות שנה, שנה וחצי. MRI, בדיקות גנטיות, כל הבדיקות האלה. ואמרתי, שולי, אני לא מסוגלת לעמוד במקום הזה, להיות כל כך הרבה זמן באי ודאות. וזה תמיד אני אומרת לאמאות, לכל אחד, לא קשור רק לאמאות לילדים מיוחדים, שאתה רוצה משהו, פשוט יהיה על זה. מה עשיתי? כל יום הייתי מרימה טלפון למכון. התפנה לכם תור? לא. התפנה לכם תור? לא. ואז באיזשהו שלב הם פשוט נתנו לי תורות.
הרימו ידיים.
הרימו ידיים, נכנעו אליי, ובעצם בסופו של דבר כל התהליך לקח לנו 30 שנה, שזה מהר מאוד. אנשים שישבו איתי בתורות אמרו לי, מה, אנחנו חכים פה שנה? שנה וחצי, זה היה באבחון האחרון.
שכל זה כדי לדעת איך קוראים למה שיש לילד כן. שלי. מה כן. יש לו?
כרגע הוא מאובחן כתסמונת אנגלמן, שזה בעצם תסמונת די נדירה, היום קצת פחות. פעם היו מאבחנים את זה כעיכוב התפתחותי משמעותי. היום יותר יודעים לשים לב על זה, כי זה בעצם משפיע על ה... בעצם זה חוסר גן בגוף, שחסר לנו... חסר לו גן. זה לא גן שלם, זה חלקיק של גן.
תראי את בורא עולם, איך הוא מדייק לנו חלקיקי גן.
זה חלקיקי גן ממש שמשפיעים על כל התפקוד. זה בעצם על ההליכה, על הדיבור, על ההתפתחות בכלל, וזה תינוקי בבית.
בן כמה הוא היום?
היום הוא בן 5.5. הוא נמצא במסגרת של עלה ובני ברק, ואין מה, ילד מלא אור ואהבה. כשהוא נולד, קראנו לו, זה היה מדהים, כי הבן הקודם שלנו, ידענו שנקרא לו שמואל. ואז הוא הלבש לי אותו לברית, הוא היה כזה מואר ויפה, ונפל לי שם משמיים, אור דוד. ואז אני אומרת לבעלי, מה? כאילו, אור דוד, שמואל, מה קורה? כאילו, זה כל כך התחבר לי אליו האור לבן הקודם. ואז אמרתי, הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תיתן לי סימן. אני לא יכולה את ה... כי בא לי, אמר לי, מה שתרצי. ובאמת פתחתי וידאו של הרבי באותו יום, כל יום שולחים, והיה כתוב, לזכות הרך הנולד שמואל. שמואל? אבל האור נשאר לי. הרצון שלה, באמת נולד לנו את אור ישראל, ואז אור זה היה בטוח, והוא נולד בסוכות. אז זה היה אושפיזין של הבעל שם טוב, אז יצא אור ישראל, ואחרי שגילינו מה שיש לו, זה כל כך קיבל
משמעות.
אנשים באו אליי, אמרו לי, וואי, איך ידעת לקרוא לו את השם הזה? זה כזה, אבא שלי כל הזמן שר לו, אור בזכותך יבוא הגואל. אור ישראל, זה כל כך...
נבואה קטנה.
ממש נבואה, זה כאילו, זה לא סתם.
אבל אנחנו מתכנסות פה היום, שולי, לדבר הפעם לא על הילדים, אלא על האימהות.
נכון.
ועל מה שמותיר בתוך אימא, במחשבות שלה, בפחדים שלה. בהמשך של בטח יבואו מבורא עולם כוחות להתמודד, הוא נותן ניסיונות, הוא נותן יחד איתם חבילת כוחות, אבל מה קורה כשאת ממשיכה לרצות להגדיל את המשפחה, ומבינה ילד שישי, שכבר ידעת ללדת קודם, רק קצת זה כמו לא ידענו לפחוד מהדברים האלה, מה עושות מערכות כאלה אצל האימהות בשנים שבאות אחרי?
אז כמובן זה עוצר אותך מלחשוב הלאה. באמת, זה לא ניתן לכל כך הרבה לשליטה.
כאילו אמרת אני סיימתי?
לא אמרתי אני סיימתי, אמרתי שאני לא מסוגלת כרגע להיות פנויה לקבל עוד ילד. כי אני ברצון שלי רציתי 12. והקדוש ברוך הוא רצה משהו אחר. כי זה פשוט עוצר אותך, זה נותן לך פתאום, וואו, כאילו, יש פה, זה משהו גדול. זה משהו שדורש המון, 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 המון. זה איך תמיד אמרתי לרב? אני אחרי לידה. אני 5 שנים אחרי לידה, אני כל פעם שהתקשרתי אליו, אני אחרי לידה. כאילו, אני מבחינתי הבית עוד, הבית לא חזר לעצמו, כי הנפש זה לא רק הגוף, כמובן שזה גם הגוף, אבל הנפש והראש הוא תמיד תפוס בו. כאילו כמה שאת, הוא במסגרת והכל בזה, אבל זה כל יום יכול להפתיע שמתקשרים אלייך, שולי אורי פרקס, כאילו, ואת צריכה להתפנות איתו. אורי לא מרגיש טוב, אז כאילו זה מקפיץ אותך מ-0 ל-100. בלי שתרצה, זה משהו פה מאוד מאוד עמוק שלוקח אותך למקום אחר, כאילו, עם כל האהבה והאהבה ענקית שאנחנו נותנים והוא נותן, אבל לכם דידי, הגוף לא שוכח. אמנם כאילו לא עברתי לידה, את הלידה עצמה שהיא טראומטית, אבל אחרי, כל האחרי, וכן, וברוך השם נולדה לנו בת,
שעה טובה, היא פה באולפן עם אחותך, שומרת נכון. עליה בחוץ בעגלה.
נכון.
שמעניין אותי כמובן לשאול, אגב, זה ביטוי ממש מרגש מה שאת אומרת, ש5.5 שנים אני מתקשרת לרב, אני אחרי לידה. כי כשאנחנו מקדישים את הזמן הבוקר לאימהות, לילדים מיוחדים, ואומרים, יש איזושהי בועה בתוך הפנימיות שלנו, שמה יש שם בבועה הזאת? מה נכנס לשם? אלו מחשבות, אלו פחדים, איך אני ממשיכה הלאה, אז אישה אחרי לידה אנחנו יודעים, אם בלבול יתנו לנחות, איך אני חוזרת ליום יום שלי, ותמיד אנחנו רואים, אל תמערי לחזור לרגיל ולידוע, כאילו...
תני לעצמך.
בדיוק. פה את אומרת, את שלך כמובן, תכף נעלה גם את דסי קובר על הקו, אמא של אלחנן, אמא של ילד עם תסמונת דאון, שהוא אצלה הבכור, אבל בואי נצא להפסקת פרסומות.
Okay.
ונדבר אחר כך, הנה, את רק עכשיו ילדת, כשאור ישראל בן 5.5, מה קורה לאישה בתהליך הזה, שכשהיא כבר מבינה על בשרה ועל ילדיה, מה שידענו בתיאוריה קודם, שלא הכל מובן מאליו, ואני לפעמים לא יודע אפילו ממה לפחוד, אבל מה זה עושה בתוך אישה שרוצה עוד ילדים, ומתמודדת עם הדבר הזה?
אז הרצון הוא באמת מאוד מאוד חזק, ויש המון המון חששות. כלפי כל המשפחה, כלפי בעלי, שהוא, ברוך השם, היא התומכת וענקית, והכל. אבל זה, כן, זה כל הזמן, זה נמצא שם אצלך, אבל אתה עושה את זה.
חיפשת כאילו ברוורס סימנים אל תוך התקופה שכשהוא עוד לא נולד, גיליתם שיש איזושהי בעיה? זאת אומרת, אני מנסה להבין.
לא, לא
כל כך. בלילות שאת לבד, כל השנים האלה, ועושה תהליך עיבוד. כן. בין אם עם עזרה, בין אם לבד. ואת אומרת, כל כך מדויק, הגוף שלי מדבר, וגם הנפש מדבר. אז את יודעת, אני מרשה לעצמי, אני יודעת שאני צריכה לצאת להפסקת פרסומות, רק אני לא יכולה. אני לא יכולה. זה כאילו, מה שהנפש לא תוכל לדבר, הגוף יגיד.
ממש.
שלנו. של האימהות.
כן, ובלידה הכי הרגשתי את זה.
הבאה? זו שבאה?
בלידה שעכשיו, שהייתה.
מה הרגשת?
מה הרגשתי? קודם כל שמחה מאוד גדולה. אבל בסופו של דבר, בתהליך עצמו, הגוף שלי נכנס לפחד.
בתוך הלידה עצמה?
לא, לפני. כאילו עברתי, יצאתי לחופשה חודש וחצי לפני, כי פשוט בוקר אחד לא הרגשתי טוב, וגם לא הרגשתי את התנועות עובר. והגעתי לבית הרפואה. הם אומרים לי, שולי, מה את רוצה? הכל בסדר. היא משתוללת. המוניטור כאילו הכי בשמיים. אני אומר, תקשיבו, אני לא מרגישה כלום. והייתי מאושפזת יומיים, כי פשוט לא הרגשתי כלום. עכשיו, איזשהו של דבר, אתה צריך להתחבר, כאילו, ניסיתי באמת, כאילו, אתה יודעת, לפעמים אנחנו טרודות ועסוקות וטלפונים, ילדים, אז אולי באמת, כאילו, לא הייתי קשובה מספיק לעצמי. אבל באמת, פשוט ניתקתי הכל ולכלום. שום דבר. ברוך השם, בסוף כן הרגשתי, כאילו, גם הם ראו שהכל בסדר, בגלל זה הם שחררו אותי. אחרי זה הגעתי עוד פעם עם צירים מטורפים, כאילו, על 120, וכלום. הגוף לא מרגיש. כאילו, אמרו לי, שולי, מה קורה? תראה, הכל בסדר. איך את רגועה כזאתי?
כי מה היה שם לדעתך כשאת מנתחת את עצמך?
היום, שאני כבר חודשיים אחרי, אני חושבת שפשוט הגוף שלי היה פשוט בפחד. למרות שכמה שעבדתי על עצמי, ועשיתי המון המון דמיון מודרך, זה כאילו, איך אני קוראת ללידה הזאת? פשוט הפחד ניצח אותי. אני אספר לכם אחרי זה בסוף איך ילדתי, אבל זה הפחד שהוא היה שם.
שיקרה שוב, שמשהו לא יהיה בסדר.
שמשהו לא יהיה בסדר. לא יודע, היה לי פשוט פחד מהלידה עצמה. מהאקט הזה של הלידה.
למרות שזאת לידה שביעית.
בדיוק, ואני הולדת בלי הפדורל, אז זה כאילו הכי... מה קורה? אבל כן, זה משהו... לא יודעת אם אפשר... זה כאילו הגוף לא נותן... הוא פשוט אומר לך, אני נוכח, אני לא שוכח לך כלום. משהו שם היה לא בסדר, והגוף שלך זוכר. בנפש, הגוף עצמו. אבל כן, אבל זה שווה הכל.
וואו, אז בואי נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ונדבר על העיבוד לידה הזה, על היכולת שלנו, כן, לא, בלונה פארק של הפחדים הנוכחים, אבל איך הם בכל זאת מאפשרים, משפיעים לילדים הבאים להגיע. מה קורה שם בתוך אויה לפרסומות? שולי דפנה מדברות היום מאום כדליבה על המקום האימאי ש... זכר וראה לידה של ילד מיוחד, הפעם מה זה עושה בתוך אימא, וההתנהלות הבאה של האחרי.
עכשיו איתכם.
כדליבה, אנחנו מדברים היום מעומק הלב, על תופעה, על רגע, על משהו שהוא בכלל לא אחד ודי, אלא התמשכות של מערך אימא היא, שולי דפנה כאן באולפן, אמא של הרבה ילדים, אבל גם אמא של אור ישראל, בן 5.5, ילד עם תסמונת...
אנגלמן.
של עיכוב התפתחותי. אנחנו מדברים היום על האזור המתמודד של אמא, כשהיא נכנסת פתאום לפחדים חדשים, כשהיא לא ידעה אותם קודם, מה קורה לנו כשאנחנו עומדות שוב ללדת, אבל עם הידיעה שגם הגוף וגם הנפש זוכרים... את הלידה הקודמת, שהייתה במקרה שלך רגילה לחלוטין, אבל אחר כך מסתבר שמדובר בילד כזה, מלא אור, אבל בחוסר של, איך אמרת? חלקי גן.
כן.
אז מה, התחלת להגיד קודם משהו לפני הפרסומות?
על הלידה.
של הזאת שכבר נולדה אחרי, את מדברת?
כן. של התרה מהממת. שזה באמת, בעלי אמר שזה מרגיש כמו ריפוי. אני עוד לא בשלב הזה, כי אני חושבת שאני צריכה עוד לאבד הרבה דברים בדרך, וזה המקום להגיד שאני לא הולכת לעשות את זה לבד. ובאמת אחד הדברים החשובים להעביר, שבאמת, למה הגעתי לאפרת על הפתוח? פשוט לא להישאר עם זה לבד. גם כדי לאבד את זה עם עצמך, וגם כדי לדעת שאתה באמת לא מתמודד לבד, יש עוד אנשים שמתמודדים, ואני חושבת שהעולם כל כך מלא באנשים טובים שרוצים לעזור לנו, ופשוט רק לפתוח את הלב ולהיות שמה.
זאת אומרת, מה שעושה הדיבור, גם מה שאנחנו עושות עכשיו, דיבור על, אני אמרתי קודם אליפסה, כי זה תקוע לי בלב, אבל יכול להיות שצריך זה מצויר אחרת, כאילו, אזור, כל אחד זה במקום אחר, עם קושי שהקדוש ברוך הוא סידר לו, ועכשיו בואו, אתם צריכים להתמודד חבר'ה, אומר לנו, שם למעלה, בוראנו, את תתמודדי עם זה, ואת עם זה, ואת עם זה. ופה היום אנחנו מתמקדות, ושולי זאת זכות שלך, כי את הגדרת אזור, שהרבה אמהות מתמודדות איתו, של, של כמה פחד יש, או מה הרגע שהכי שולט, כשאת רוצה להמשיך, גם לגדל אותו, ברוך השם, אבל גם להמשיך להיות אמא. מה?
מה הרגש הכי חזק שלי?
כן.
חששות, פחד, פחד מהלא נודע. המון, יש לי, זה המון, המון מעורב, המון אהבה שיכולה להיות כאילו לעובר החדש שמצטרף למשפחה.
את מוצאת את עצמך, בודקת אותה אחרת? כל הזמן, לראות אם אין לה את אותו דבר.
לא, זה מצחיק, כי כאילו שאר הילדים, אני בדיוק דיברתי על זה עם אחותי בדרך, שכאילו הבן שלי קם הבוקר, והוא אמר לי, אמא, תראי איזה קציצה, מה זה? מה זה הקציצה הזאת? ואז כאילו אמרתי, וואי, זה כל הילדים שלי ככה היו. והיום עולה לי, מה שעושה לי לא מולה, מולי, כל מיני דברים שהיו אצל אורי, שהם, משהו באמת לא היה שם בסדר, בכל ההתפתחות התקינה והרגילה בחודשים הראשונים, שוואי, איך כאילו, לא שמתי לב, כאילו הרגש האימהי הזה עצר, מה? משהו לא בסדר בילד שלי? כאילו,
אני מבינה, אליו,
כאילו מה שעולה לה עכשיו, מה שעובר אצלה עכשיו, מחזיר אותי לאורי, איך אני בתור אימא, בכלל לא שמתי לב שזה משהו לא בסדר.
את ביקורתית על עצמך עם זה או לא? בדיעבד על אורי.
לא, אני לא ביקרתית, כי אני חושבת שעשינו הכל כדי לעזור לו לאכול נכון, ובאמת שהוא גילה את האוכל הרגיל, הוא חזר, הוא גילה עולם חדש.
הוא לא רצה את ההפקות האלה?
לא, הגענו פשוט, חיכינו לארבעה חודשים, והתחלנו לתת לו אוכל רגיל.
ואז הוא עלה במשקל.
ואז הוא עלה במשקל.
וכשאת רואה עכשיו את התרה, הבונבונה הזאת, שתהיה בריאה, אז יש פה ריפוי גם על חשבון הילד הקודם אצל בתוך אימא?
לא יודעת עוד כמה אני כרגע בשלב הזה של ההרגשה, אני מאמינה שזה יגיע, כי אני חושבת שאני עסוקה בטיפול
טכני?
הטכני שלה, ויחד עם אהבה מאוד גדולה של לתת לה, ולתת אתם גם נורא, יש לנו פה המון עם אורי, שהוא מאוד 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 קשה לו.
מה, שהגיע אחות קטנה?
כן. הוא כל כך חכם שהוא פשוט מסתכל עליה מהצד, וכאילו, מי בכלל, מי זה לבוא לקחת לי את כל המקום?
ממלכה.
ממש ממלכה, כי הוא ילד שהוא עטוף. לא, הגננת תמיד אומרת לי, שולי, את צריכה לבוא לראות מה זה, מה ההבדל בין ילד שעטוף בהמון המון אהבה. היא אומרת לי, את לא יודעת איך מרגישים את זה על הילד שלכם, כאילו, כמה אהבה הוא מקבל, והוא נותן ומקרין. אז פתאום שבא מישהי צעצוע חדש, ובאיזשהו מקום תפסה לו את המקום. אבל אנחנו מדברים איתו על זה הרבה, ואני מתייעצת על זה הרבה. אני מאמינה שזה ייקח אצלו קצת זמן, העיבוד הזה של עד היום. כאילו, היא כבר בת חודשיים, הוא עדיין מסתכל עליה בעיניים בוחנות, בא לי בכלל אסור שהוא ייגע בה, הוא מרגיש אפילו מהחדר, אם הוא מרים אותה, הוא מתחיל כבר לצעוק.
תראי, אבל איך כאימהות אנחנו ישר גולשות אליהם.
כן, ולא חוזרות אליי.
שעם כל הכבוד, את המעניינת אותי היום.
כן.
תגידי, נגיד שהיינו כותבות את הסיפור של עצמנו. אנחנו לא עושות את זה, אנחנו הולכות לפי סיפור שמישהו אחר כתב. קוראים לזה הסיפור של בורא עולם. ואנחנו משלימות את חלקנו, כן, בצלמנו, כדמותנו, אנחנו שותפות לכתיבת הסיפור
אותה,
של...
נכון.
כן, במה שאנחנו יכולות לעשות. אבל לו הייתי נותנת לך דף ועת או מקלדת, לכתוב את הסיפור של מה שאת עוברת כאישה, כאימא, בהתמודדות עם אור ישראל, ועכשיו, כבר אחר כך, אל התרה, איך זה היה נראה הכי טוב בסיפור? זה לא אומר שזה מה שקורה, אבל מבינה מה אני שואלת? כי אני לא כל כך.
איך זה היה נשמע נראה הכי טוב?
עברה כללית.
עברה כללית, לראות את אורי שמח איתה. מחייך אליה כמו שהוא צוחק עם שאר הילדים. כי עם שאר הילדים הוא בסדר. כאילו מבחינתו הם לא עשו לו שום דבר. וגם אני. אבל היא. אז לראות אותו באמת שהוא ניגש אליה ושולח לו את האור הענק ושיש לו. ואת החיוך שלא נגמר לעולם.
ואצלך? איזה נודניקית אני?
אצלי? אני חושבת שברגע שיהיה לא טוב, משהו אצלי כאילו... ישחרר וייתן מקום חדש.
את יודעת מה עולה לי עכשיו במחשבות שולי? שיש חוקי לאימהות בנשמה שלנו, כנראה, ברור, ככה נברנו, שיש במוח כאן, בשני הצדדים מעל ה... פה, ימין ושמאל, יש נירונים שנקראים נירוני מראה. שהם נותנים לנו בעצם את היכולת לראות מישהו אחר ולהרגיש את מה שהוא מרגיש, ואז לחזור על עצמנו.
ברור.
תראי מה את אומרת לי. את אומרת לי, הטראומה הזאת, או הקושי הזה ירפא בעתיד, דמיות של עתיד. ברור. כשאני אראה את הילד שלי, הוא, שכשאני קולטת... אני אומרת את אותך, אבל מה שלא מדויק, זרקי עליי את העגבניה מעטיב. שהוא הנולד לי, ואני חוויתי את כל הדבר הזה כאימא, והוא אבל זה שמתמודד עם ניסיון משלו. כשהוא שמח, כשהוא בסדר, אני מקבלת הקרנה של שמחה אל הנירונים ה...
ממש.
נכון?
זה עמוק, אבל כן.
תביא כיף.
זה שמה.
נכון?
כן, זה באמת, זה.
כאילו ילד, תרפא אותי דרכך. להיות,
כן, כי אני חושבת שאיך בא לי אמר לא מזמן, ברור שהכל ב... שאם הוא היה כזאת ברוך הוא, הוא לא היה בור את הילדים האלה. כי תכלס, הם באו לעולם, כאילו, כבולים. הם לא, בעצם לא מביאים איזה תועלת. אבל...
תראי כמה תועלת הם מביאים.
אבל זה בעצם מביא אות, הקשבוך הוא, מביא אותם כדי להביא אותנו למקום אחר לגמרי. ולאנשים טובים יותר. איך תמיד אמרתי, בדיוק חשבתי לפני הרעיון שבאתי, שכאילו כל הדברים האלה, זה נמצא אצלך. אבל שבא לך משהו, התמודדות כלשהי, זה פתאום מאיר לך את זה באור אחר, כאילו, ההסתכלות על מישהו אחר. אני זוכרת את עצמי עוד לפני שאורי נולד, תמיד אמרתי, לא הכל מובן מאליו, שום דבר, עוד בלידה הראשונה. ואמרתי, תמיד אני אומרת, שהקדוש ברוך הוא הביא את אורי, זה כל כך קיבל, וואו, כאילו משהו ענק. אי אפשר להבין את זה, זה כאילו, באמת, צריך לזכור ששום דבר, כלום, כלום, את אנשים לפעמים אני רואה רבים על כל מיני דברים וכל מיני כאלה. לא יודע, די, שחררו, כאילו, פשוט תהיו בשמחה. תהיו בהודיה. תהיו עטופים באנשים טובים מסמיוכם. תהיו עטופים באנשים שעושים לכם טוב, מביאים לכם, מביאים לכם אנרגיות חיוביות, לא לחפש את ה... כי הכי קל זה להישאב.
לא, את אומרת, את אומרת, כל הכוחות האלה היו בתוכי, אבל אור ישראל הוציא אותם החוצה מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, ידענו לזרוק סיסמאות של יאללה, כן. תתמודדי, לא הכל מובן מאליו, מכירות את זה מגיל אפס, אבל פה הילד מכריח אותי.
כן, להיות...
להיות אני חדשה? זה
בטח, שינה המון. בטח, זה שולי לפני אורי ושולי אחרי אורי.
זה משהו אחר. כן, את מי את יותר אוהבת ויוצאים שוב לפרסמות? את השולי ההיא או את השולי הזו?
את השולי שאני...
היום?
כן, הגעתי למקומות מקומות בנפש זה כיף. שאתה...
שוחרר, נכון?
כן, כי אתה יודע לדבר על הדברים, ואתה יודע לא להשאיר את זה אצלך.
בול. בול. כן,
זה הכי חשוב בעיניי.
חלס הסתרות.
ממש, בהכל. לא להיות במקום הזה.
בול.
כל דבר, כל אחד מתמודד עם תיק. כל אחד יש לו תיק שלו.
אז אנחנו יוצאות לתיק הזה שנקרא הפסקת פרסומות. וחוזרות לסכם בחלק האחרון. כי אני חושבת שאת כל חי של הרבה אמהות, שכל אחת עוברת בדרכה את ההתמודדות הזאת, אבל ארוגה שצריך להשקיע בה מחשבה למה קורה אחר כך.
כן.
עם עצמנו, אנו. תבדקי מה קורה בתוכך אימא, שיהיה לך כוח לשים מסכות אבך, אחר כך גם לאחרים עוד צריכה את המסכה שלך.
ממש.
אז פרסומות, ואנחנו ממשיכות. תודה, שולי דפנה. תגידי, שולי דפנה, אנחנו מדברים היום על התמודדות אימהית אחרי לידה של ילד מיוחד. מה קורה שם בפנים? מה קרה בלידה שאחרי באמת?
מה קרה? באמת כל ה... ניסיון שלי עם כל הלידות הקודמות, שברוך השם ילדתי, ברוך השם בסדר, זה פשוט לא עבד הפעם. אני אומרת שהפחד ניצח אותי, כי אני ילדתי בניתוח. פשוט משהו בנפש רציתי...
מה, להתנתק קצת?
לא להתנתק, משהו... לא יודעת, הייתי פשוט עוברת ליד החדר לידה והייתי... לא, שולי, איך אתה עשי את זה? למרות שאני בדיעבד מסתכלת, אומרת... שולי, מה, היה קטן עלייך, כאילו, מה? אבל לא משהו בי עמוק, הפחד העמוק הזה, הוא פשוט לא נתן לי, והרגשתי שאני צריכה לבוא מאוד רגועה. אז פשוט הניתוח היה...
ביקשת?
ביקשתי ניתוח. זה לא באמת היה ככה, כי בסופו של דבר אנחנו החלטנו שזה, אבל כי רצו לעשות לי זירוז, וידעתי שאם אני אעשה זירוז, אני פשוט... הגוף שלי יעצור את עצמו.
ידע, איך אנחנו יודעות דברים, אה?
ואז אמרתי, אני לא רוצה להגיע לחס ושלום לניתוח חירום. אני מעדיפה ללכת על בטוח. וגם אנחנו חבניקים, אז הרבי כתב לנו באגרות קודש, שבנוגע לטיפול הרפואי על ניתוח, ולא יאוחר מיום שלישי. ובאמת הניתוח היה ביום שלישי. וזהו, והיא נולדה נסיכה אמיתית.
זה יופי. אז בואי נשאל עוד אמא, איך היא מרגישה אחרי לידה ראשונה של, אצלך זאת לידה שישית, אבל אצל...
שביעית.
זהו, עכשיו, אבל אור ישראלי, שישית. בטח כל אחת הרי לוקחת את זה אחרת. דעשי?
כן, אני... היי, אלן.
היי, מה שלומך, יקרה?
בוקר טוב.
בסדר, ברוך השם.
אנחנו יושבות כאן, שולי, דפנה ואני, ומדברות על המצב הרגשי הזה של אישה אחרי חוויית לידה של ילד מיוחד. את אימא של אלחנן, ילד עם תסמונת דאון. בן כמה הוא עכשיו? כבר בן 14?
מהמם דבר ראשון. הוא בן 15 פלוס.
וואלה, ימים חולפים שנה עוברת.
בגיל 20 הוא מתחתן, אנחנו לא יודעים עדיין עם מי. אבל הוא הודיע לנו את זה.
אבל תגידי, אנחנו תמיד מדברות על אלחנן, גם כשאנחנו מקצ'קצ'ות, אני ואת, את ואני. אבל בוא נדבר רגע עלייך, כקול שופר של מה קרה בלידות אחרי אלחנן, בתהליך של אפילו עד הלידה. מה, איך את היית, אבל את האמת...
קודם כל, שאחר הנולד, אני זוכרת ככה, לקח זמן עד שגילו, ושאלה החשד, אני אמרתי לבעלי, או שאני לא יולדת יותר בחיים, או שאני יולדת עוד 15. כאילו, זה המצב קיצון, זאת אומרת, עכשיו, בלידות אחרי, יאיר נולד לנו שנה וחצי אחרי, כל ההיריון דפק לי הלב, הכי אמיתי, הכי כן שיש, ועשינו יותר בדיקות מאשר אצל חנן, סקירת מערכות וכל מיני כאלה דברים. דרך אגב, יאיר, לא יודעת, נפל איזו סטטיסטיקה של אצבעות, כמו של תסמון הדאון, והוא ילד רגיל לגמרי. ואז אני אמרתי לבעלי, האופטימיות ניצחה ש... אין מצב שתי ילדים לא בסדר, ברצף ראשונים. אבל דפק לנו הלב כל הזמן. גם ברגע שהוא נולד, מיד אני אמרתי, המילדת כבר ידעה, שיתפנו את כל מי שרצה ולא רצה, שיש לנו ילד תסמונת דאון מאמן בבית, באנו עם תמונה שלו, שידעו. אבל מיד ביקשתי שיבדקו, והגיע רופא והכל בסדר. ברוך השם, אחרי אלחנן יש לי עוד 5 ילדים בריאים ורגילים. ושמתי לב על משהו ש... אני יולדת, מצידי מהבית חולים ללכת ישר הביתה, או לאימא שלי, לא משנה למה, כאילו שאף אחד לא יגיד לו משהו על הילד, וזה רק נפל לי הסימון עכשיו אחרי הלידה, הבן שלי בן 2, הוא נולד, ופשוט אחרי 20 שעות חתכתי הביתה, ואז חברה הראה לי את העיניים, ואומרת לי, דסי, את שמה לב, ותביני שאני צריכה לחזור הרי לבדיקות סקר של 36 שעות אחרי הלידה, ואני חוזרת, אין בעיה, פתאום אני שמה לב שגם בלידה הקודמת יצאתי, אז היה ערב שבת, אז היה לי כן חשוב להיות בבית עם כל, אצל ההורים שלי, עם כל הילדים.
כמעט בעצם אומרת לך.
אבל כנראה זה קשור להיסטוריה, שאני לא רוצה שאף אחד יגיד לי כלום על הילד, אני הולכת הילד שלי בסדר, אם תרצו או לא תרצו.
הנה, שולי פה באופן ואומרת, הגוף לא שוכח.
הנפש, הגוף, הכל. כל עצמותיי תאמר נקל.
וכשאת יולדת ויולדת עוד ילדים, זה הולך ופוחת, או שאת לא רואה איזשהו מינון אחר?
בוודאי זה לא הלחץ שהיה לי אצל יאיר, בלחץ שהיה לי אצל אישה אישו השישי. כי דבר ראשון, ברוך השם, יש לי ילדים בריאים ורגילים בבית. ודבר שני, אני רואה של חנן, זה לא סוף העולם, כמו שאז אני הרגשתי.
כן.
ועוד משהו שחברה שלי אמרה לי, שהיא אומרת, פעם דיברנו על זה, אז היא אומרת לי, דסי, את הכי פחות צריכה לדאוג, לך כבר יש ילד מיוחד. בסטטיסטיקה שזה יקרה עוד פעם, אני, שכל הילדים שלי בריאים ורגילים, אני הרבה יותר בלחץ ממך. ככה החליטה לשכנע אותי, אז...
אז תני מסר בעינייך, לאימהות שעדיין בתוך התהליך הזה, שהוא פחד ושהוא חשש, וזה משפיע על הפנימיות האימהית הזאת.
לי מה שעזר, ובאמת התרגשתי, לא מזמן עשינו בר מצווה ליאיר, לפני קצת יותר מחצי שנה, ואז אני אומרת לבעלי, תראה, אלחנן נולד, היינו בני 21, 22 בעלי, ולא חשבנו, ופתאום שמתי לב שיאיר ואלחנן הם צפופים, הם שנה וחצי הפרש, ואני חושבת שזה העצה, אני חושבת שאלה שמתחילים לחשוב, ומתחילים מה יהיה, כן אנחנו דווקא בתור צעירים, למרות שתסמונת דאון, אין לזה שום קשר, חודש אחרי הלידה, הלכנו לגניטיקאי, ישבנו מולו, דרך אגב, זה גם הרופא שחתם על הבדיקה שהכנו תסמונת דאון, במקרה, לא ידענו, רק שבאנו וראינו את השם שלו, הוא היה חתום על חנן, וביררנו קודם כל מבחינה רפואית, חז וחלילה, אם יש איזה סיכון בללדת עוד ילדים, וביררנו ואין שום סיכון, וכמו שאמרה החברה, עד רבה, כבר לי יש, אז הסיכון הוא הרבה הרבה יותר נמוך. ופשוט, לא יודעת, אני מרגישה שאמונה. זאת אומרת, זה לא יעזור לי אם אני רוצה או לא רוצה, ואני כל כך שמחה שלא חשבתי הרבה אחרי אלחנן, ויש לנו את יאיר, ויש לנו עוד ארבעה, כאילו, בלי הנהרה, עוד ארבעה חוץ מיאיר, וחוץ מאלחנן, וזה נותן כוח גם עם אלחנן, ואלחנן זה שהוא גדל עם אחים, זה דבר הכי מבורך שיכול להיות.
זאת אומרת...
הם אוהבים אותו, הם דואגים לו, בשבת, בצהריים, הוא יוצא ל... זה בחורה מתנדבת, עד שהאחים שלו לא נותנים לו אישור שהלוק שלו הולם, הוא לא יצא. יש דברים שהם לא מסכימים, יש דברים שהם מסכימים, בקיצור הם עוברים עליו שיהיה מושלם.
זאת אומרת, את אומרת, ובאמת דיברנו קודם על זה, הילדים מרפים את אימא. יאללה, תמשיכי, תקתקי, תפלי, תעבדי את החוויה, אבל חלק מהשמחה שבאה אחר כך הביתה עושה את הטוב שלה, נכון?
לגמרי, 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 ובאמת לזכור שהכל מת השם ולא בידיים שלנו, ולהתפלל שיהיה טוב. והרבה כוח לכל האימהות האלופות שיולדות עוד ילדים, באמת אלופות.
תעשי, תמיד את עושה שמח.
יאללה.
יום מבורך יקרה, להתראות. הנה, וכל אחת מתארת את זה במילים שלה, נכון?
כן.
מה לברך את הכוחות נפש שאת צריכה? מה להגיד לסיום?
מה להגיד?
מה את הכי צריכה?
אני אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן מתנה ענקית, ותמיד אני מבקש ממנו את הכוחות להתמודד בכל רגע נתון. כי אני זוכרת בהתחלה זה היה המקום הזה שאתה אומר, מה עכשיו? אבל זה לא, זה כל שלב, זה העובדת סוציאלית, אני זוכרת, אז אמרה לי, כל שלב אתה צריך את ה... יש לך את ההתמודדות שלה, היומיומית, הרגעית-רגעית, ובאמת לבקש מהקדוש ברוך הוא את הכוחות, והוא נותן את הכוחות, והוא נותן עם זה המון אהבה, כאילו, גם הילד, זה לא להאמין כמה... פשוט מלא. זה מלא טוב, ומלא אור, ומלא... מלא אנרגיה, איך תמיד אני אומרת לאחותי, האהבה שהוא נותן, וההתמודדות איתו, זה על אותו משקל מבחינתי.
תואם.
ממש.
שולי, מה זה תודה שהדלקת לנו פנס?
בשמחה.
על התחושות האלה, וביקשת לדבר על זה, תודה לך.
בשמחה.
נשיקה לאור ישראל.
חיים שלי.
וגם להתרה פה מאחורי הזכוכית. ושיהיה כזאת כמות ענקית של אושר ושמחה בבית שלכם. אמן. הלאה, זהו, אמן. קדימה, עוד, תרביצי. תודה שולי דפנה.
בכיף.
להתראות, ביי ביי.
להתראות, יום מקסים.
תודה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
עומקא דליבה, עם אפרת ברזל.
עומקא דליבה, שעה שנייה, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, חילקנו הבוקר את התוכנית לשני חלקים, לשני נושאים. בשעה הקודמת דיברנו עם שולי דפנה על אמהות שמתמודדות בלידות הבאות הקרובות אחרי הלידה של אותו ילד מיוחד. ועכשיו בשעה השנייה נדבר על אוטיזם. איי, נראיין יקרה אחת, שרית, תכף איתי על הקו, שיש לה אוטיזם בתפקוד גבוה, שהובחן בגיל מאוחר. כל החיים היא סבלה מבדידות, לא ידעו מה זה, אמרו לה שיש לה סכיזופרניה. חרדית יקרה שמספרת את המסע הזה עד להגדרה הזאת שבסוף מגיעה אליה על אוטיזם, על אספרגר שהוא חלק מהספקטרום, איך מתמודדים, מה מרגישים, מה הייתי רוצה להרגיש, מה קשה, מה קל. נדבר איתה תכף ונקריא קטע נפלא שהיא כתבה בעצמה, איזו חוכמה מיוחדת יש לאנשים האלה. יאללה, עומקא דליבה, שעה שנייה, מתחילים. בוקר טוב, שרית לוין.
בוקר טוב.
זה בסדר שאני אגיד שאת בעלת תסמונת אספרגר?
כן.
ספרי לנו קצת על איך העניינים התגלגלו.
כן, וואל, גיל מסוים לא היו לי חברות, אני גיל 17, כיתה י' א'. כאילו הייתי בחורה סגורה, מה שנקרא, מופנמת, לא עוצרת קשר עין.
כן.
לא דיברתי יותר מדי. עד שבאיזשהו שלב מסוים, תוך כדי נישואים ראשונים שלא צלחו, כאילו לא ממש, כן, באיזשהו שלב זה לא צלח, אבל לפני כן הפניתי את עצמי על דעת עצמי לרופא פסיכיאטרי.
כי חשבת שיש לך משהו פסיכיאטרי?
לא. כאילו לפני כן הייתי אצל רופא משפחה, רציתי לבקש ממנו כדורים להרגעה.
כן.
חשבתי שזה יעזור, היה לי כל מיני מצבים של מצב רוח לא מאוזנים, התפרצויות זעם וכעס ומתח פנימי.
כן. וכשהיית ילדה קטנה עוד יותר לפני שהלכת לרופא, תמיד הרגשת כאילו משהו בי שונה?
כן, בהחלט.
תתארי לנו קצת שרית, מה זה היה לי לחיות ככה?
כן, זה היה לא פשוט. הרגשתי שאני יותר שקטה מכולם. לא היה לי חברות. הייתי אפילו מוזרה, אוף מוזר.
צחקו עלייך?
תמיד כשהייתי בילדות המוקדמת יותר צחקו, אבל אחר כך פחות, צחק הכל זה היה בנות חרדיות.
וכשאת הולכת לרופא שרית, ומתחילה לחקור מה קורה לי, נכון? את התעניינת מה יש לי.
כן.
תספרי לי מפה, מה המסע הזה שאת מגלה? בהתחלה את מקבלת תרופות פסיכיאטריות ואת לוקחת אותם?
כן, ודאי שאני לוקחת.
וזה?
לרופא משפחה מתכוונת או לפסיכיאטר?
אחרי רופא המשפחה הלכת לפסיכיאטר?
הפנו אותי משם לפסיכיאטר, שיכול להתאים לי כדורים יותר מתאימים.
כן. ומה אומר הפסיכיאטר?
הוא שאל אותי איך באופן כללי אני בחברה, ואם אני מתמודדת.
ומה הוא מציע? מה הוא אומר שיש לך אז?
אז הוא אמר שאו סכיזופרניה או אספרים. סכיזופרניה זה סוג של מחלת נפש, אני מסבירה למי שלא יודע מה זה.
תסבירי
שמתבטאת
באמת.
שמתבטאת בקולות, מחשבות שער. ומראות.
כן. ואז את מקבלת תרופות שמתאימות לסכיזופרניה?
כן.
ואת מתחילה לקחת אותם והחיים ממשיכים, אבל מה את מרגישה?
מרגישה שאני לא, שאני מכחישה את ההגדרה הזאת של, גם של הסכיזופרניה וגם של אוטיזם. שזה לא יכול להיות, ואין מצב כאילו שזה אני.
משהו לא מסתדר לך.
כן. כאילו איך זה יכול להיות? זה נופל עליי כרם ביום בהיר, איך זה יכול להיות שזה בכלל אני? מה הקשר שלי לכל הסיפור הזה?
כי את בעצם מרגישה שאמרו מה שאמרו, והבחנו מה שהבחנו, אבל בתוכי קוראים לי שרית, ואני מרגישה משהו אחר,
כן, לגמרי.
ואיך משם זה מתפתח?
אז הפנו אותי לטיפול רגשי בבית חם.
כן.
ואז מישהי שהשם זיכה אותי להכיר, שהיא מבינה גדולה בתחום האוטיזם, יש לה גם ילדה אוטיסטית, וגם מכירה הרבה אנשים על הרצף. היא אמרה שזה לא נכון, ההבחנה של הסכיזופרניה. ואז נשארתי רק עם האוטיזם. אבל עדיין היה קשה לי לקבל את זה, את ההבחנה של האוטיזם. כי גם בציבור שלנו זה קשה לקבל אנשים שונים, להכיל אנשים שונים.
נכון. ואז כשבעצם את מבינה שאין לך סכיזופרניה, אבל יש איזה משהו שקשור לאוטיזם, ואספרגר הוא סוג של בתוך הספקטרום של האוטיזם, נכון?
כן.
מתי מגיעה ההבחנה של האספרגר?
את אצל הרותי הזאת, הפסיכולוגית.
כן.
ו... תוך כדי שהיא אמרה שיש לי דמיון בין אנשים, נשים עם אוטיזם לביני, וגם ש... גם הזדהיתי עם ההגדרות האלה של אוטיזם.
זה היה קל יותר, שרית, כשאמרו אסברגר, או קשה יותר? מה את הרגשת? את מעניינת אותי.
זה היה קל יותר. מצד אחד זה קל, מצד שני זה קשה, כי לא תמיד אנשים מספיק רגישים יודעים להכיר.
את יודעת, יש לי שתי חברות שיש להם אספרגר, ואני יודעת כמה הן חכמות, וכמה אני יכולה לדבר איתם על דברים שלפעמים אנשים אחרים בכלל לא מבינים.
כן.
יש לכם יכולת לראות דברים אחרת, נכון?
נכון.
וכשאת אומרת, החברה לא מבינה אותי, או לא מקבלים אותי, זאת הסיבה שכתבת לי את המייל, שכל כך עשה לי בלב שלי עולה יורד, כי את מבקשת מהחברה משהו, נכון?
אני מבקשת יותר תמיכה, יותר הכלה, גם בציבור שלנו, אצל החרדים, אין כל כך מודעות לנו, זה... אין אפילו קבוצת תמיכה כזאת, רק לנשים.
וואו. אז אנחנו מפה יוצאות דרכך כמו כל קורא, נכון? את מרשה לי לתת את המספר טלפון שלך לאנשים עם אוטיזם או עם אספרגר או מי שרוצה כדי לדבר איתך וכדי להפסיק שזה יהיה משהו כזה לא נעים ומה יגידו ומוסתר, כי אתם פשוט אנשים מדהימים ש, 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 שרואים דברים בחידוד אחר. זה בסדר, שרית, שאני אתן את המספר שלך?
כן.
את מרשה לי גם להקריא כאן בשידור את הדבר המדהים שאת כתבת על מה זה אוטיזם, כי את כותבת מדהים.
תודה. כן, אני אשמח שיקריא.
בסדר גמור. אז אני עכשיו אקריא את מה שאת כתבת לי. שני דברים את שלחת לי. אני אקריא את שניהם, בסדר?
בסדר.
ואני מברכת אותנו כחברה, שנדע לראות באנשים שבורא עולם ברא עם יכולות אחרות את הגדולה שלהם ולא את הקטנות כמו שאנחנו רגילים. נכון?
נכון.
את רוצה להגיד עוד משהו, שרית?
שאני ברוך השם גם אמא לילדה.
ספרי לנו.
ילדה בת שנה.
יו, מזל טוב.
כן.
איזה יופי. אז רגע, אז התחתנת, אמרת קודם שפעם אחת...
4 שנים.
4 שנים מה?
עם הבעלה שלי.
איזה יופי. איך קוראים לילדה?
דבורי.
וכאימא, איך זה להיות אימא עם אספרגר?
כאימא זה מאתגר. כאימא זה די מאתגר, אבל...
תשתפי אותנו, מה מאתגר באימהות? תסבירי לנו.
שאני צריכה לחשוף אותה לאנשים.
כי לך קשה להיות עם אנשים?
כן.
לדבר איתי עכשיו, איך זה בשבילך?
לא, לדבר זה בטלפון, זה... זה גם אחד על אחד, וגם פחות מביך מאשר, מאשר פנים מול פנים.
וואו, אז אני ממש שימחת לנו את הלב פה באולפן שאת אימא. ואת יודעת, הרבה פעמים הילדים מלמדים אותנו דברים.
נכון.
מרגישה את זה דרך התינוקת שלך?
כן.
תני לה נשיקה וחיבוק מהצוות שלנו בכל חי. ואני גאה
בך. גם אני יכולה להוסיף שיש גם אנשים רגילים שלהם, כאילו, תלי לראות את זה בכל מיני קשרים.
תספרי לנו.
לפני שהייתי בהיריון, אז אישה שעבדתי איתה פעם במפעל מוגן של בריאות הנפש, היא התחילה להגיד לי, לא מתאים שיהיה לך ילדים בגלל שיש לך אספרגר. כך היא אמרה לי.
וואי. זה בטח קיווץ אותך, זה לא נעים לשמוע דבר כזה מעליב.
זה גם עם מישהי חרדית שאומרה לי את זה. גם אמורה להיות רגישה, כי היא בעצמה מתמודדת נפש.
מה עשית עם עצמך באותו רגע שהיא אמרה את זה?
לא עשיתי כלום, אבל שיתפתי בזה את המשפחה שלי, את הבעלי ואת ה...
אז את אומרת, היי, אנשים, תהיו רגישים.
אחרי זה אומרים שאני יחס בטקט.
אני מבינה אותך לגמרי. ואת רוצה עוד ילדים, שרית?
כן, אבל בשלב אחר.
לאט לאט.
יותר.
לאט לאט. איך ההתנהגות של הבת שלך עד כה?
אני בקצת מסביע רצון. כבר כמעט הולכת.
וואו.
הולכת עם דברים.
איך מתייחסים אלייך בטיפת חלב, למשל?
הם רוצים שאני אגיע יותר מאשר נשים רגילות בלי הבחנה. הם רוצים שאני אעבור פעם בחודש למעקב.
אז תבואי.
כן.
יא, שרית, אני ממש מודה לך שכתבת לי ושיתפת אותנו, עם ישראל, במה שעובר הלב שלך. והלוואי שאנשים ידעו כמה צריך להיות בעדינות, נכון? וכמה לדייק את המילים שלנו. אז מי שרוצה לדבר איתך, אני אתן את המספר שלך?
כן.
אז אוקיי, אז הנה אני אגיד, המספר של שרית הוא 058-322-0954. אז אני נפרדת ממך, ואני מקריאה את מה שאת שלחת לי, כי זה מקסים.
תודה.
תודה שדיברת איתנו, והמשך יום נעים, יקרה.
אמן, גם לך.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי, להתראות.
ביי.
ומקדלי בפרסומות, ואנחנו ממשיכות. קדליבה, אנחנו בשעה השנייה, ואני רוצה להקריא את מה ששרית שלחה לי, שני קטעים שהיא כתבה בעצמה. קטע הראשון הוא קטע שבו היא מתארת, הוא נקרא אוטיזם ואספרגר בראי האדם. אוטיזם איננו פגם, כותבת שרית, ולא חיסרון, איננו מום ולא בעיה או פיגור, זהו קושי ביצירת קשר עם אחרים. קושי ליצור קשר עין עם אחרים, בעיות מגע ותחושה, אי קליטה מסוימת של קודים חברתיים, וקושי לעקוב אחרי מספר אנשים שמדברים בו זמנית. אוטיזם פירושו עצמיות. צורך מסוים של האדם להיות עם עצמו למשך זמן מסוים. ואיננו מבטא חוסר ביכולת קליטה, חומר חדש או פגם מוחי. ברם, אנשים על הרצף האוטיסטי נתפסים בחברה כאנשים לא סטנדרטיים. תימהונים, אטומים, מוזרים ומקובעים. אבל זה לא נכון. זה נופע מרגישות יתר, הסתגרות האדם עם עצמו. הצעקה שלי, כותבת שרית, ושל אספרגרים ואוטיסטים רבים, מבקשת ומתחננת, הבינו אותנו. אל תזלזלו בנו, הבינו וקבלו אותנו כפי שאנו. אנו לא נשתנה. אני, כמו אספרגרים רבים, ניחנתי בחוכמה מיוחדת, בחישרון כתיבה, שפה עשירה, יכולת ניסוח מדהימה, נפש פיוטית, ויכולת לחשוב ביצירתיות ומקוריות, בלי להיות תלויה בחברה על כל צד ושעל. אנו עצמאים מאוד מאוד, ומגיע לנו יחס כמו אל כל אדם נורמטיבי אחר. אמנם מפגשים חברתיים ומגע פיזי סוחטים אותנו, אך אנו צריכים את תמיכתכם ורוצים קשרים חברתיים, אך בגבול, רק עם אדם אחד בלבד. קבוצה קטנה ושקט רב מיטיבים איתנו וגורמים לנו להרגשת סיפוק ותחושה שמבינים ומקבלים אותנו. לעומת זאת, בקבוצה גדולה אנו הולכים לאיבוד ומסתגרים לתוך עצמנו, מתנתקים מהסובבים, סוג של הגנה עצמית, ומרגישים שאף אחד אינו רוצה להקשיב לנו ואינו פנוי. אנו רגישים ופגיעים כמו כל בן אדם אחר, ואף יותר מכך. רגישות היתר שלנו מקשה עלינו להתמודד ולהיות כמו כולם. כשאף אחד לא מקשיב לנו, אנו נפגעים, נאטמים כלפי אותו אדם ואותה סיטואציה. זאת אומרת, אם מישהו העליב אותנו, אותי, אני אחזיר לו באותו מטבע. זאת אומרת, אפגע בו שוב, ולא ארצה לעזור לאותו אדם או להמשיך להיות איתו בקשר. אני אסגר לתוך השריון שלי שמגן עליי מכל צרה, אפילו כשמדובר באדם בעל קרבה משפחתית, למשל הורים או אחים. אנו כנים וישרים, אומרים בדרך כלל את האמת ורק את האמת. קשה לנו כשבני אדם מציגים ואומרים דברים שלא מתכוונים אליהם באמת, כמו למשל בבית אמרו לי שמקבלים אותי כפי שאני עם האספרגר שלי, אחר כך צחקו לי בפרצוף על דברים שעשיתי בצורה לא שגרתית, כמו למשל כשקניתי סנדלים עיקמו את האף בבית על כך, ואני הרגשתי נורא, לא רק פגועה אלא מרומה, שירימו אותי ולא קיבלו אותי כפי שאני, עם חסרונותיי, דעותיי, מגבלותיי וכו. ולכן אני מבקשת מכם, קבלו אותנו כפי שאנו. אל תצפו מאיתנו להשתנות, זה לא יעבור לנו. יש לנו דעות אישיות, מקוריות, ודווקא בגלל כך אנו נצליח לממש את הפוטנציאל בצורה הטובה ביותר, ובגלל זאת אנו נתפסים כמוזרים, משונים, מפחידים, וזהו המכשול הרע ביותר והצלחה הטובה ביותר. ולכן חשוב שתתייחסו אלינו בצורה המקובלת ביותר, רק כך נגיע לממש את הפוטנציאל העצום שניחנו בו, ולהגיע לכדי הצלחה. בעבר, ילדים אוטיסטים לא היו מאובחנים בינקותם, אבל כיום בעקבות המודעות לנושא ובעקבות המהפך הטכנולוגי, הם מאובחנים בתור תינוקות, שלא כפי שקרה אצלי, שגיליתי זאת בגיל מבוגר, גיל 21, ביום שגיליתי שאני אספרגרית, חשך עליי עולמי, כיוון שרציתי להיות מושלמת ורגילה כאחד האדם. רציתי לברוח מהמילה, חשבתי להדחיקה, אך זה לא עזר. ככל שהדחקתי, זה שיפר את הרגשתי, אך זה לא פתר את בעיית התקשורת שלי, שהייתה לי מאז ומתמיד. אני פשוט רגישה מאוד, וזה מנגנון ההגנה שלי, שאני מסתגרת ואיני רוצה לדבר עם החברות שלי כשהן נמצאות כולן ביחד. רותי, הפסיכולוגית שפגשתי, הביאה לי דפים שאנשים אחרים כתבו על הנושא, וזה רק חיזק לי את ההרגשה שאני שווה כמו כל אחד אחר, ואף יותר מזה. כשאנו צריכים תמיכה מכם, הבנה והזדהות, אמפתיה, זה מה שאנחנו צריכים, ולא לגלוג. וזה חיזק את ההרגשה שכדאי שאני אחפש לעצמי קבוצת תמיכה של אנשים כמוני עם בעיות תקשורת, שבה אני אוכל להמשיך לצמוח ובה אזכה להבנה ולא ארגיש שונה. כשארגיש שם שאני לא לבד, עם תחושת הבדידות האופפת אותי, כשאני נמצאת במפגשים חברתיים זמן ממושך, זמן רב. זה, רק זה, זה חיזק אותי, זה נתן לי את ההרגשה להבין משהו משל עצמי, לשלוח, להכין לכם משהו, לשלוח לכם. בחרתי לשתף אתכם לתועלת הציבור ולהגברת המודעות האישית של כל אחד ואחת מאיתנו. כותבת שרית אספרגרית, מתוקה שכזאת, אימא בעצמה. אני מקריאה את מה שכתבתי לביתי המתוקה לכבוד שבת האחרונה בעיתון כתיפה ביתד נאמן. אמיתי, אחי, מהלב. וזה מתחיל ככה: ביתי, אני מעריצה שלך. שלום ילדה שלי, כאן אימא. גידלתי אותך בצורה הכי משתדלת שיכולתי לייצר מתוכי, אבל לא ידעתי כל השנים האלה עד כמה שאת גיבורה. עלית על כולנו, אהובה אחת. הסתכלתי עלייך בכל תהליך הלידה הזה, לא בעין בוחנת, הכי לא בובי. אני האדם הכי בלתי שיפוטי שיש. אני סוגדת לפשלות, מעריכה טעויות, מבינה לאן לוקח חשבון נפש שמגיע אחרי פעולה מביכה. לוקח למקום עם הרבה כוח, זוכרת? ילדים שלי, אל תהיו לי מושלמים, תעשו לי טובה. התבוננתי עלייך כל הלידה הארוכה והמתישה הזו. במבט של אהבה, של רחמים, של אימא, של אם הייתי יכולה לכאוב במקומך, הבו לי, של בבקשה אלוקים תעזור לה, שיזרום כמו בספרים, שיהיה כמו בתכנונים. אבל זה לא קרה. שלב אחרי שלב זה תסכל עוד יותר והסתבך. והסתכלתי עלייך ועל בעליך מדהים מהצד. היינו שנינו חסרי אונים. ביתי, אני ראיתי הכל. את כל הכוחות שלך מונחים ברצון להיות אימא. מצטרפת אל כולנו. לא נוכל להתחמק מהגזרה, טוב, אולי חוץ מכמה יחידות סגולה, כולנו כאחת נקיים בנאמנות את בעצב תלדי בנים ובנות. זו היית את שהרגעת דווקא אותי ואמרת לי, אמא די, ככה זה וזהו, והעיקר שהם פה, התינוקות המדהימים האלו. המשך. בשמחות. שמתי לב על עצמי שאני זקוקה למוצר שקשור לממלכת הזמן. שאשמח שיהיה לו שם מוגדר בעברית. רגע. המשפט של הסבתות, לדברים טובים מתרגלים מהר, הוא נכון. אבל רגע. יש תופעה בשמחות שאני רוצה שתהיה לה מילת זמן משלה. כי אני פוגשת את הדבר הזה אצל רבות מאיתנו. איזה עיכוב התפתחותי בתפיסה. חוסר יכולת להאמין שזה אמיתי וקרה. עושר השמור לבעלי הסיפורים לטובתם. בזמן החתונה עצמה, אנחנו רוקדות ומחייכות, מתפקדות, אומרות יפה שלום לכל האורחים. בזמן הלידה, אנחנו פיתוצין, איפה המרדים. בזמן בר המצווה, אנחנו יודעות מעזרת אנשים להצביע על הבחור ולהראות את הפנים התאורות שלו מתחת לכובע השחור והענק עליו. איך אנחנו בבריתות מתפקדות? אבל זה לא שאנחנו ממש קולטות מה קורה איתנו. אנחנו עושות, כי צריך לעשות, כי ראינו איך אחרות. כדי ששמחה תרד עמוק עמוק אל נשמת כל חי שנתפסת היטב במוח, אנחנו צריכות שקט של שגרה. צריכות את עצמנו בחזרה. צריכות לעמוד בתפילת מנחה פשוטה. כשבצד עגליים תאומים. ולהבין מה קרה כאן, בחיים. אני רוצה לספר לך שמה שהכי עזר לי לקלוט את הנס המופלא שהתרחש בלידה הזו, זה אולם אחד גדול ופתח צר מהחלון. דרכו הצצתי אתמול. האולם? אולם מפעל הפיס ברמת אלחנן. האירוע? מסיבת בר מצווה של אחותך הקטנה, בית ספר תפארת תמר, אני הכתבת הבלתי פורמלית שהוסמכתי לסקר ערבי אמהות ומסיבות של בנות. רק להבין כמה כבוד ניתן שם באירוע הזה, בתוכן שלו, למשמעות של מה זה להיות בת של מצווה. כמה ילדות יהודיות הן חשובות. כשחברה שלי שיתפה אותי שהיא עומדת לעזוב בית ספר בית יעקב, שלא נתן מספיק כבוד לאירוע הזה, שם, אצלם, לא ממש הבנתי אותה. אתמול, מעבר למרק ששמעתי שהגיע ביום הקר הזה של החזרות, תלמידות יהודיות בנות 12, הבינו מתוך ההתרגשות החזרות המקצועיות, האורות, הצלילים, התלבושות, הצעדים, כמה כבוד יש סביבן. מה קורה בשמיים כשהן מוזמנות לעולם של קיום מצוות? כמה מאחורי כל איש חייבת לעמוד אישה שהייתה פעם ילדה והסבירו לה במהלך כיתה ו'? מה זה אומר להיות חלק ממערכת התורה שהיא שלך לא פחות משהיא שלו? כשהמנהלת הגברת רחל רבינוביץ' אמרה את המשפט ההוא, דמעות באו בי. היא אמרה, אלה הילדות שאחראיות על הדור הבא. ואז עזבתי את האולם. לא פיזית, רק במחשבה. כי ידעתי ממך כמה מהר זאת אמירה שהופכת למציאות. הן רוקדות כאן הקטנות האלה עם סמלות וצמות מורמות מעלה ביופי מעודן שכזה. הן נראות קטנות ותמימות, אבל תוך פיפס של שנייה. הן ילדות את הדור הבא. עזבתי במחשבות את האולם, ונזכרתי איך רק לא מזמן את רקדת כאן. איך היה לך תפקיד ראשי בזה האולם, בהצגת סוף השנה ברמת אלחנן, ואיך עכשיו קיבלת את התפקיד הראשי האמיתי שלך. והשם פקד את שרה, שרי שלי, והאמין בה, ובצחוק הבריא שלה. את אולי עוד לא בת 21, ילדה אהובה שלי, אבל השם כבר סומך עלייך פעמיים. ברכה והצלחה, ככה הרי קראתי להם שם, כל תקופת ההמתנה. מכתב ממעריצה. ואם עקבתם אחרינו, כל שעתיים השידור האלה, רוצו, באמת רוצו, לחבק את הילדים שלכם. אומקה דליבה, אפרת ברזל, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, להתראות.